שלום לכם, שלום לך חבר הכנסת משה סעדה.
טוב.
שלום, שלום, ערב טוב, תודה שאתה איתנו. אפשר להגיד עוד מעט אורח קבוע בתוכנית, כמעט, בפעם השלישית תודה. זה כבר יהיה קבוע.
נכון.
בוא נדבר קצת על אונרה.
קודם כל כבוד לי להתארח אצלכם.
תודה, לכבוד הוא לנו. בוא נדבר קצת על אונרה. עלו לכותרות בשבוע, שבועיים האחרונים, מדינת ישראל
עכשיו
חשפה.
דיברנו, עכשיו דיברנו על ראש הממשלה, על העניין הזה. וואו. ממש כאילו, עכשיו שאני יצאתי משיבת עשייה, וזה עלה אונרה.
כן.
כי זה פעמיים, זה פעמיים. קודם כל, עצם זה שאנחנו נותנים להם, אנחנו הרי מעצימים אותם שאנחנו מחלקים את המזון דרכם. ודבר שני, אנחנו יודעים שהם זרוע של החמאס. הם חלק מארגון החמאס, 10% מהאנשים שלהם, הם אנשי חמאס. הם רשומים כאנשי חמאס לכל דבר ועניין. אנחנו יודעים שחלקם השתתפו בטבח אפילו. וכמובן, הם עובדים אצל החמאס. בלי קשר, כל הארגון הוא תפי של החמאס. החומרי לימוד שלהם הם חומרי לימוד חמאסים, זאת אומרת מכל הכיוונים, מכל הזוויות, וראש הממשלה כרגע הבטיח לנו שהוא עושה הכל, עושה הכל לפרק את אונרה.
בוא נדבר על זה באמת רגע בקווים יותר כלליים, נעשה רגע זום אאוט, כמו שאומרים. הארגון הזה הוקם לפני, קצת אחרי הקמת המדינה, בדצמבר 49, נכון. בעקבות החלטת האום לפני כן ב-48, זאת אומרת זה ארגון שהוקם כהחלטה בינלאומית. כדי לפרק אותו.
ארגון, נכון, וזה ארגון היחיד שהוקם. בדרך כלל יש ארגון פליטים בכל העולם.
כן, יש המון ארגוני פליטים.
פלסטינאים, כן. וזה ארגון ייחודי לפלסטינאים, כאשר כבר הוא משמר דורי דורות של פלסטינאים. זאת אומרת, הפליטים כבר לא בעל מעדן, וזה נכדים של נכדים, ואפילו נינים של פליטים, והוא משמר את הפליטות במקום לשקם אותם, כמו שזה התפקיד שלו, התפקיד לעשות, לשקם, לאפשר להם סגסוג, הוא מאפשר לשמר את הפליטות שלהם, וכך הוא למעשה מייצר כוח לעצמו, וכוח לפליטים.
אתה אומר, עצם העובדה שיש לי ארגון פליטים שכבר 75 שנה פלוס מטפל בפליטים, אז הארגון נכשל.
נכון, אם איתך יש ארגון שאמור לשקם אסירים, והוא לא שיקם את האסיר הזה 75 שנה, תגיד, בוא נחליף אותו,
נכון,
בקודם.
נכון.
והוא לא עושה את פעולתו, זאת אומרת, כי הארגון הזה, באמת, המטרה שלו, ב-DNA שלו, זה לשמר את הפליטות. כי לשמר את הפליטות מול מדינת ישראל, כי בסוף בסוף, הארגון הזה כמו החמאס, הוא רוצה לא את עזה, הוא רוצה את בערי, הוא רוצה את כפר עזה, הוא רוצה את רחובות, הוא רוצה מזכרת בתיה, את נבק, הוא רוצה את מדינת ישראל, ולכן ה-DNA שלו הוא DNA חמאסני או פלסטיני ועכשיו של החמאס, הוא רוצה את מדינת ישראל, ולכן הארגון הזה צריך לפרק כמה שיותר מהר.
בוא נדבר על הפירוק שלו, הרי הוא גוף משפטי, חשוב להגיד, לא ניכנס לדיני האום, הוא לא נהנה מהכותרת של ארגון מומחה, כי אם הוא היה נהנה מהכותרת הזאת, היינו בבעיה הרבה יותר קשה. הוא הוקם בעקבות החלטה, הוא גוף משני של נציבות האום לפליטים, מעמד סטטוטורי קצת יותר נמוך. מה צריך לקרות מחר כדי לפרק את הדבר הנוראי הזה?
קודם כל זה עניין, קודם כל, לפני שאתה מפרק את זה ברמה הבינלאומית, מי שמעצים היום את אונרה זה מדינת ישראל. מדינת ישראל מעבירה ציוד הומניטרי לאונרה. אונרה מחלקת את הציוד יחד עם החמאס, אתה מעצים את אונרה, אם אתה לא תכיר בארגון הזה. ותגיד להם, אני בעד, היום בסוף הריבון בעזה, ברוב שטחה הזה היום, זה מדינת ישראל, זה הצבא.
כן.
אם הצבא לא יכיר בארגון הזה, ויגיד להם, אתם מבחינתי לא ארגון הומניטרי, אתם חלק מהחמאס, אתם חלק מהזרוע הצבאית של החמאס, אז ברור שאנשים יחששו לקחת חלק בארגון, גם לא תיתן להם לחלק את הציוד ההומניטרי, ולמעשה הארגון הזה בפועל בעזה, מתפרק לתוך עצמו. עכשיו, אותו דבר תינה גם בירושלים וגם ביהודה ושומרון. אנשים לא יודעים שאונרה פועלת בירושלים.
כן, בדיוק היו הפגנות, אני חושב, היום מולם. כן.
והגשנו הצעת חוק בעניין הזה. חבר כנסת ביסמוט, אני ודני לוז, כדי לא לאפשר להם לפעול בירושלים. זה אבסורד שבמדינת ישראל הריבונית פועל ארגון שאמור לשקם פליטים. סליחה? בעיר ריבונית?
אבל לפי דבריך, האבסורד הפליטי הזה היה קיים עוד לפני שגילינו שחמאס נמצא במסדרונות אונרה. לכאורה, אם מדינת ישראל הייתה צריכה לנתק קשר עם הארגון הזה כבר מזמן.
נכון, נכון, אבל מדינת ישראל, כמו הרבה דברים, היא מאמינה שאם תתעלם זה ייעלם. כולנו ידענו מה זה אונרה. יותר מזה, מדינת ישראל ידע מה זה אונרה, ושטראמפ אמר שהוא מקצץ כספים לאונרה בגלל שאונרה זה חלק מארגון הטרור. מה עשתה מדינת ישראל? פנתה למדינות אחרות בעולם שיעבירו כספים לאונרה כדי שאונרה לא תתפרק. כי אמרו זה הרע במיעוטו, אבל זה לא נכון. ברגע שאתה יודע שיש משהו שהוא חלק מארגון טרור ומחנך לטרור, אין רע במיעוטו. אין רע במיעוטו. דברים כאלה, אתה
יבוא...
חד לפתור. אם אתה לא פותר, אתה מעצים את זה.
מה יבוא במקום לדעתך? מחר פירקנו את אונרה, צלחנו את המכשול המשפטי. מה עושים במקום? הרי אתה לא רוצה שחיילי צהל עכשיו במשך 10 שנים יחלקו קמח בעזה.
קודם כל אני חושב שיש מספיק ארגונים בינלאומיים מארצות הברית ומדינות אירופה שיכולים להגיע לפה ולהתנדב.
ויש נכונות כזאת? אתם שומעים נכונות כזאת מאותם ארגונים?
אני חושב, כרגע אף אחד לא רוצה להיכנס כל עוד אונרה קיימת. זה הפוך. ברגע שאנחנו נודיע שבחינתנו אונרה לא קיימת, אנחנו, מדינת ישראל מכירה בארגון, היא מעצימה את הארגון, אם מדינת ישראל תגיד, הארגון הזה לא קיים מבחינתי, אני לא מעצימה אותו כי הוא חלק מהחמאס, אז הדברים השתנו, ואז ייכנס גורם אחר, שיקח אחריות, ולמעשה הוא יעבוד בצילו של צה"ל. עכשיו, לפני חודש וחצי, שעדיין לא דיברו על זה, הגשתי תוכנית אחרא, יחד עם השר שיקלי, עם ביסמוט ודמי לילוז, דיברנו על כל רצועת עזה, ודיברנו על אונרה, ואמרנו, אונרה חייבים להחליף אותה, ומה שצריך לעשות זה לייצר אזורים ששם צהל יחלק את המזון, יחד עם ארגונים בינלאומיים, ואז אתה מרוויח פעמיים. קודם כל, מי שמחלק את הלחם הוא הריבון, ובית, שאנשים באים אליך לקבל את הלחם, אתה יודע כל אחד מי הוא, מה הוא, וגם אתה יכול לקבל מידע. וזה דבר שגם היום ראש הממשלה מבין שחייבים לעשות את זה עכשיו, והוא גם נתן הוראה לעשות את זה. שחלוקת המזון תעשה בחסות צהל. כן. זה אומר שצהל נמצא באזור, והוא שולט על האזור, והוא ריבון על האזור, ולא היה מצב שחמאס משתלט, וגם מוכר, גם אנחנו מספקים, והחמאס גוזר עלינו את הקופון, גם כלפי האזרחים, וגם הוא מוכר את זה ומרוויח כסף. יש פה אנומליה שחייבים להפסיק אותה עכשיו.
אני רוצה ברשותך לדון בעניין אחר. כן, גם כן מהזווית המשפטית, בימים האחרונים הייתה סערה תקשורתית גדולה סביב הדברים של איתמר בן גביר בכתבה בג'רוזלם פוסט כמדומני, או לא, סליחה, בווסטריט ג'ורנל. ואני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה שבדברים. רק לנקודה אחת מעניינת שאלה מן דהו, אני כבר לא זוכר את שמו, ראיתי אבל הוא העלה טענה. הטענה שגם נשמעה מפיך, שהדברים היו צריכים להמר בחדרים הסגורים. עכשיו, יכול להיות שהטענה הזו נכונה. היא נכונה מבחינת טקט, היא נכונה בינלאומית, אבל משפטית. אם יש חבר כנסת, חבר ממשלה, שמתנגד למדיניות ממשלה מסוימת, ואנחנו משתיקים אותו בעיצומה של מלחמה, נדמיין שנייה שהדבר הזה היה מגיע לפתחו של בגץ, אין פה דבר חמור משפטית יותר מזה.
כן, אבל אתה פוגע, מרקם היחסים מארצות הברית הוא מאוד מאוד עדין. אנחנו באמצע מלחמה, ובאמת נותנים פה הספקה של חימוש, של מענקים.
חסר תקדים, נכון, חסר תקדים.
חסר תקדים.
נכון.
עכשיו, אתה לא יכול לאכול מהיד הזאת, ובאותו רקע גם להתנהל באופן הזה. אי אפשר. זה גם לא, זה לא ערכי, זה לא מוסרי, לא ככה אתה עובד מול שותף שלך, במיוחד שעוזר לך ברקע שהוא מורכב מבחינתך.
זה נכון.
ולכן אמרתי, לפעמים ביקורת חייבת להאמר.
נכון.
אבל השאלה איך אומרים אותה, ואיפה אומרים אותה, ולצערי הדברים האלו מעייבים על היחסים גם ככה מורכבים.
אבל תסכים איתי, תסכים איתי אבל שכשהביקורת הזאת נאמרת כלפי הדמוקרטיה הגדולה בעולם, שהיא הידידה הכי טובה שלנו, היא אמורה לדעת להכיל, במיוחד היא, אני חושב בתור האור החוקתי הכי גדול היום בעולם המערבי, היא אמורה להכיל גם דעות כאלה, מה הם מצפים?
כן, אבל גם ארצות הברית היא בתקופה מורכבת של שנת בחירות, מורכבת של כל הצדדים, ולכן חכמים יזהרו בלשונכם, זה כל מה שדורש מאיתנו, תגיד את הביקורת, בחדר סגור, הרי אתה נפגש עם אנשים בחדרים סגורים, אתה רוצה תקרא לשגריר ארצות הברית בישראל ותגיד לו את הדברים. זה בסדר, זכותך. וזה לגיטימי, אתה עשה בממשלה.
לא בכתבה, אתה אומר.
לא בכתבה. לא בכתבה משתלחת, וגם לא שאתה מתערב, יותר מזה, אתה מתערב כאילו בבחירות בארצות הברית. מה? למה? למה צריך להגיע לזה? לכן אני אומר, חכמים יזהרו בלשונכם, אנחנו במדינת ישראל צריכה באמת להוקיר תודה על כל הטובה שארצות הברית עושה למען עם ישראל ברגעים המורכבים. שם ישראל נמצא, ולהכיר תודה על זה, וביקורת, חדרים סגורים.
חבר הכנסת משה סעדה, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לכם, ביי, להתראות.
להתראות.